אנחנו נלמד פרק צדיק ט' בתהילים. הפרק הזה הוא הפרק החמישי מסדרת הפרקים שמוסיפים ואומרים אותם בקבלת שבת, כפי שהזכרנו בפרקים הקודמים גם כן. הנושא הכללי שעובר בכל הפרקים הללו זה התיאור על מצב העולם בזמן הגאולה. שלבים שונים בזמן הגאולה. אנחנו במזמור הזה הוא מתאר את הזמן של מלחמת גוג ומגוג. אנחנו רואים בפסוק הראשון, פסוק א', אדוני מלאך הרגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ. מה הפשט הפשוט כאן? שמתי שהתגלה מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הרגזו עמים, העמים, אומות העולם, יהיה להם רעד ופחד, והארץ תנות, תנות הכוונה היא שהארץ תיפול עליה חלחלה ופחד מפני הקדוש ברוך הוא, שהוא מכונה יושב הקרובים. יושב הקרובים הכוונה היא, הקרובים הרי הם היו על הארון הברית בתוך בית המקדש בקודש הקודשים, ושם היה גילוי שכינה שרבינו קיבל דרך שם את הנבואה וכולי. אז הקדוש ברוך הוא מכונה יושב הקרובים, שלפניו תנות הארץ, הארץ תרגיש שהיא הולכת נוטה ליפול לגמרי. אז יש לנו בפרקים הקודמים, ראינו שמתי שהיה כתוב השם מלאך, הביטוי שבא לאחר מכן זה היה תגל הארץ, או שהיה באחד הפסוקים שהיה כתוב שכשיש מלכות הקדוש ברוך הוא בעולם, אז אף תיקון תבל, העולם הרגיש שהם עומדים ביציבות. ואילו פה במזמור הזה, השם מלאך, מה זה מביא? הרגזו עמים שהאומות נכנסים לרעד ופחד. אז מה קורה כאן? האם כשהשם מלאך זה מביא שמחה בעולם, או כשהשם מלאך זה מביא רעד וחלחלה בעולם? אז זה תלוי על איזה תקופה בגאולה מדובר. הפרק הזה מדבר על זמן שמתאר את מלחמת גוג ומגוג. במלחמת גוג ומגוג, אז בהחלט יש מצב של פחד ורעד וכל העולם כולו, וזה התיאור כאן. הפרקים שקראנו לפני כן, הם בעצם באים מבחינת סדר הזמנים לאחר מכן. ראינו, אחרי שמסתיים מלחמת גוג ומגוג, ואז מתחיל להיות בעולם סדר אחר ויושר וצדק, אז מגלה השם מלאך, תגל הארץ ותיקון תבל וכו'. אז הפרקים לא עובדים, לא כתובים לפי סדר המאורעות, אבל כל פרק מדבר על תקופה אחרת. כמו שאמרנו, הפרק הזה מדבר על הזמן של גוג ומגוג, זה גם מה שכתוב בכותרת שמודפסת מעל המזמור בתהילים. פסוק ב', אדוני בציון גדול ורם הוא על כל העמים. היינו, הקדוש ברוך הוא בציון, הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא בציון, ציון זה ירושלים, שם נמצא בית המקדש, אז הוא גדול מעל כולם, גדול מעל כל האומות, גדול מעל כל הכוחות, מעל כל העמים. דהיינו, במילים אחרות, כשתחזור ותתגלה השכינה בציון, שדהיינו יבנה בית המקדש ויראו מחדש בגילוי את השכינה בירושלים, אז ברור שיהיה ניכר לכולם שהקדוש ברוך הוא גדול ורם על כל העמים. פסוק ג', מה זה יביע ומה זה יגרום? יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא. דהיינו, כולם יודו לשמך, זה כינוי לשם של הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא בעצמו. כולם ידעו שהוא נורא, שהוא גדול, שהוא קדוש, שהוא מעל הכל, בעין ארוך להכל. זה יהיה הביטוי הטבעי של הגילוי הגדול שיפעל בעולם. פסוק ד', פסוק מעניין עם משמעויות נוספות מפשט. פסוק ד' אומר ככה, ועוז מלך משפט אהב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. קודם כל הפשט של הפסוק, אומרים ככה, העוז זה הכוח, עוז מלך, דהיינו הכוח הם למלך, לאיזה מלך? משפט אהב. המלך שאוהב לעשות את המשפט ולעשות בעולם את הסדר הנכון והצדק הנכון, הוא יש לו את הכוח האמיתי. דבר נוסף אומר הפסוק, יש דבר שנקרא מישרים, מישרים זה כינוי על התורה, כי התורה היא נתנה את הדרך שלה להנהגה בצורה נכונה וישרה. אז אומרים, אתה כוננת מישרים. אתה הקדוש ברוך הוא כוננת, אתה יסדת את התורה, שהיא מישרים, שנותנת הנהגה ישרה בעולם. והתורה היא משפט וצדקה. התורה יש לה משפטים. התורה יש לה דברים צודקים. אז משפט וצדקה ביעקב, המשפט והצדקה, דהיינו, המשפטי התורה, הדברים המצוזקים שיש בתורה, שהם בעצם ניתנו ליעקב, ניתנו לעם ישראל, אתה עשית. אתה הקדוש ברוך הוא נתת את התורה, זה הדברים שלך, וזה השבח על הבורא במזמור הזה. יש כאן עוד נקודה, עוד רמז שיש כאן בפסוק הזה, שיש בגילוי ההנהגה האלוקית, יש שני אופנים. יש הנהגה אלוקית שהיא באה על ידי עוז. עוז אנחנו יודעים כבר שהיינו עוזל התורה. אז יש שהמלכות האלוקית מתגלית דרך העוז. ועוז מלך משפט האב. הקדוש ברוך הוא מניק את העולם, המשפט שהוא מניק את העולם זה דרך התורה, באופן של סדר, זה אופן אחד. יש אופן עמוק יותר. יש אופן של אתה כוננת מישרים. מישרים זה לפני משורת הדין. לפעמים הקדוש ברוך הוא מניק את העולם לא על פי הסדר הרגיל והקבוע והכתוב, אלא יש דברים שמעל. אז פה בפסוק הוא מתאר בעצם שני אופנים איך הקדוש ברוך הוא מניק את העולם. יש אופן אחד שהוא במשפט האב, יש אופן שני שזה יותר נעלה, זה אתה כוננת המישרים. ובאתה כוננת המישרים יכול להיות שם שילוב, משפט וצדקה. זה לא הכל הולך לפי הספר באופן מדויק, לפעמים אפשר לעשות צדקה, לפעמים אפשר לעשות לפני משורת הדין. זה שני אופנים שבאים לשבח את הקדוש ברוך הוא, איך הוא מניק את העולם. נקודה נוספת יש כאן בפסוק, בא לדבר ליהודי. איך החסד של יהודי שונה מחסד של גוי. אצל גוי כתוב שהוא נותן חסד, הוא נותן צדקה, אז הוא נותן מהשאריות שלו. היינו קודם כל הוא נהנה מכל מה שיש, והוא רוצה ליהנות במקסימום האפשרי, ואז אחרי הכל נשאר שאריות שכבר אין לו מה לעשות עם זה, אז אין לו בעיה, ייתן לי עוד מישהו. יהודי נוהג הפוך. קודם כל הוא עושה משפט לעצמו, מה אני חייב במינימום? מה אני צריך בשביל קיום? וכל השאר אני לא חייב אותו ממש, הצדקה תן לזה למישהו אחר. היינו יהודי עושה עם עצמו משפט, ואז הוא נותן צדקה, לא מהשאריות, הוא נותן צדקה ביד רחבה. פה יש דגש שזה צריך להיות ביעקב. יעקב זה אחד הרמזים, אחד השמות על התורה, התורה נקראת יעקב. בא דגש פה, פסוק לומר, שאומנם הסדר הוא בדרך כלל, כפי שיהודי נוהג, קודם כל משפט על עצמו ואז צדקה, אבל ביעקב זה צריך להספיק כללי התורה. כי לפעמים אותו תורה תגיד לך שיש מצב חריג שאתה צריך לנהוג על עצמך לתת יותר מאשר הרגיל. זאת אומרת, אדם צריך לדעת לפי כללי התורה מתי ההנהגה הזו היא נכונה ומתי ההנהגה הזו היא נכונה. בכל פנים נמשיך הלאה. פסוק ה' רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו. קדוש הוא. תהיינו יש כאן פנייה לכל הבריאה. אחרי שהקדוש ברוך הוא בציון גדול בא והתגלה בירושלים, הוא בא לאדום רגליו. אדום רגליו זה כינוי לבית המקדש שנקרא אדום רגליו. אז כשהקדוש ברוך הוא מתגלה באדום רגליו, מתגלה בירושלים, מתגלה בבית המקדש לעתיד לבוא, אז פנים לכל הבריאה כולה ואומרים רוממו השם אלוקינו. אתם כולם צריכים לרומם את הקדוש ברוך הוא בפה ובשבח ולהשתחוות לו, כי הרי הוא קדוש, הוא עצמתי, עצמתי ביותר. יש כאן רמז נפלא על הפסוק הזה שאומר אותו המגיד ממזריץ', אומר ככה, אומרים ליהודי רוממו השם אלוקינו. אתה יודע, תרומם קצת את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מביא משל, אומר, אם ילד הוא קטן מאוד, יש לו אבא שדואג לו, אבל האבא יודע שהשפה שהילד כרגע מבין, זה דברים קטנים, צריך לשחק איתו, לרדת על הרצפה, לעשות איתו את הלגו ולשחק, כי זה מה שהילד יודע. אז האבא ירד כרגע ברמה של ילד, בשביל הילד שלו. ילד יותר חכם, הוא כבר מבין עניינים יותר של תוכן, אז גם האבא צריך לרדת לרמה שלו, אבל האבא כבר נמצא ברמה יותר גבוהה, כי הוא מדבר עניינים של תוכן. כשהבן יהיה עוד יותר גדול ויותר יבין, אז האבא יכול לתת מעצמו יותר מאשר ברמה הקודמת. אז מי גורם איזה דרגה האבא יצטרך לגלות כדי לרדת? הבן. אז אומר המגיד, אומרים לו יהודי, רוממו השם אלוקינו. תעלה קצת ברמה כדי שגם הקדוש ברוך הוא יעלה קצת ברמה, שלא יצטרך לרדת אליך כל כך לתחתון שבך, אלא רוממו השם אלוקינו, תרומם אותו, תרומם את עצמך, אז הירידה שלו תהיה קצת יותר קטן. פסוק ו', משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענם. פה בשלושת הפסוקים הבאים הוא בא לשבח את הקדוש ברוך הוא על המנהיגים הגדולים שנמצאים בעם ישראל. הוא מביא כדוגמה את משה שבארון ואת שמואל. הוא אומר, יש ביניהם דמיון, ומדובר ב... מביא דוגמה מהגדולים ביותר. משה ואהרון היו הגדולים בכהנים. משה היה כהן הרי תקופה מסוימת, שבעת ימי המילואים משה היה כהן. אז משה ואהרון בכהניו, שמואל הנביא היה בזמנו גדול הנביאים, ובקורי שמו. אז כשהם פונים לקדוש ברוך הוא, כשהם מתפללים לקדוש ברוך הוא, כשהם באים, קוראים אל השם, באים לאדום רגליו, כמו שאמרנו קודם, באים לבית המקדש, באים למקום המקדש, ומתפללים לקדוש ברוך הוא, אז הוא יענה, והקדוש ברוך הוא עונה להם. ויש כאן בדמיון שיש בין שמואל למשה ואהרון, יש מדרש מביא ממש רשימה של קווי דמיון בין משה לשמואל, וכל מיני דברים ששניהם היו שבט לוי, שניהם אמרו שירה, כמה שנים הם הלכו על ישראל, ההנהגה, יש הרבה הרבה קווים דומים ביניהם, ובאים ואומרים, הגדולים ביותר מצד אחד, הקדוש ברוך הוא עונה להם, עד הסוף, עוד מעט יש סיומת של ה... משפט בעוד שני פסוקים, נבין מה בעצם הרעיון ואיך הוא קשור למה שאמרנו קודם. אני אקרא את זה לפי סדר. פסוק זין בא עדיין לתאר את היחס המיוחד שקיבלו משה ואהרון ושמואל, שהרי תמיד שהם קוראים להשם והוא יענם. ממשיך פסוק זין לומר, בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן למו. תהיינו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם בענן, כמו שנאמר אצל משה רבינו שהוא התגלה עליו בענן. גם אצל שמואל יש פסוק שרואים שהגילוי היה דרך ענן. תהיינו, זה מראה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם ביחס מאוד מיוחד. למה מגיע להם היחס המיוחד הזה? שמרו עדותיו, כי הם הרי שומרים את המצוות, את התורה שהוא נותן להם. חוק נתן למו. את החוק שהוא נותן להם, הם שומרים, הם מצייתים. אז הכל מצוין. ואז בא הפסוק ח' ואומר, הוא בא הרי לומר כמה מזמור הזה, איך הקדוש ברוך הוא משפט האב. אוהב שהכל יהיה בצורה ישרה. אז אין מה שנקרא פרוטקציה של כאלה שלא אכפת לו כל כך מה הם עושים. אז בוא ואומר, הכי גדולים, הכי נעלים, שהוא עונה להם ומתגלה אליהם, הכל מצוין. פסוק ח' ממשיך, ואז בפסוק ח' הוא כבר יגיד את הסיומת. הוא אומר, אדוני אלוהינו, אתה ניתם, אל נוסע היית להם ונוקם על עלילותם. היינו, מצד אחד אתה הקדוש ברוך הוא, תמיד עניתם, תמיד ענית להם, כל מה שהם מבקשים. ובזכותם, כן נושא היית להם, בזכותם היית נושא את עוון עם ישראל. יהודים חטאו, משה התפלל, הקדוש ברוך הוא סולח להם. בזכותם אתה נשאת את העוונות של כולם, אבל ונוקם על עלילותם. אבל הוא לא ויתר להם, לא למשה, לא לשמואל, כשהמעשים שלהם לא היו לגמרי מתאימים לפי הרמה שלהם, הם מיד נענשו על הדבר. משה ואהרון על מי מריבה, כמו שמסופר. שמואל הנביא, כשהיה עליו טענה שהוא לא הדריך את הבנים שלו כמו שצריך, אז הוא לא הריך ימים, הוא נפטר צעיר. זאת אומרת, מה רואים פה? שלמרות שיש קירוב מיוחד לאנשים גדולים, אבל הקדוש ברוך הוא משפט האב, אז לכן הוא לא יוותר להם על דברים שהם לא מתאימים להם, גם אם הם כל כך גדולים. לשלמות העניין, יש אבל מפרשים אחרים, כמו הרד"ק ואבן עזרא אומרים, שנוקם על עלילותם לא בא להגיד, כמו שאמרנו, שהוא נוקם על עלילות של משה ואהרון או של שמואל, אלא נוקם על עלילותם ונוקם עם אלה שבאו נגדם. זה המשך תיאור על הקירוב שלהם, כמו הדת קורח וכולי, שהקדוש ברוך הוא הניש אותם, זה ככה אבן עזרא מסביר. אז בפסוק האחרון, פסוק ט', רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. דיינו, תראו מה הקדוש ברוך הוא עושה אפילו לאוהביו. אז אתם תרוממו אותו, תראו שהוא ישר וצדק והכל מדויק והכל מה שמגיע. אז תבואו לבית המקדש ששם הקדושה שלו שוכנת, השתחוו להר קודשו, וכי קדוש השם אלוקינו, הוא קדוש. במה הוא קדוש, במה הוא מקודש? בזה שהוא מדקדק עם כולם, אפילו עם הצדיקים. זה מראה את הקדושה שלו, ואת העין הרוך שלו, ואת היושר שלו, ואת המשפט שלו, את הצדק שלו וכו', כמו שאמרנו וראינו קודם.